אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים, אתם נמצאים בתוכנית הספק מפגש בין דתות, שבו אנו מנסים לפענח מושגים מנקודת המבט של דתות שונות. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב. נמצא איתי האב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית, והיום אנחנו נדבר על הסבל. רוב האוכלוסיות העולם חיות תחת משטרים שאינם דואגים לזכויות הפרט, ככה שיש להניח שהם סובלים. מעשה העוול מלווים את ההיסטוריה האנושית מתחילתה והפכו להיות חלק ממנה. הדתות בדרך כלל יצאו נגד המשטרים, הנביאים העבירו ביקורת על המלאכים, על המנגנונים. עוד מעט תספר לנו קצת על הביקורת של ישו, על מה שקרה בבית המקדש, אולי. אבל הביקורת הזו לא הועילה הרבה. העוול המשיך להיות. מול הסבל שגורם אדם לאדם, הדתות העמידו את הרעיון שמול אלוהים כולם שווים.
כן.
אבל זה לא תמיד הועיל, כי גם בשם הדת לפעמים נגרם סבל. מה תוכל לומר לנו על זה, הרומן?
כן, הבעיה שלפעמים הדת היא מקור סבל של אנשים שלא מאמינים כמונו. זאת בעיה, האם... זאת אומרת, מישהו מאמין שרק הוא יודע את האמת, וצריך שכולם יאמינו כמוהו, ואם מישהו לא רוצה לקבל את זה באופן חופשי, אז צריך לחבוט עליו. כלומר, זה לא טוב, זה רע בעצמו, וזה גורם לסבל. פה, אני לא יודע אם אני יכול, אבל אני מניח שכן, להגיד שזה אחד מהסימנים, האם בן אדם ש... מדבר בשם אלוהים, הוא ממש יודע מה הוא עושה, והוא ממש מכיר את אלוהים שהוא בשמו הוא רוצה לדבר. כמובן, גם נוצרים פה לא שונים מאחרים. היו תקופות שגם הם עשו מלחמות ביניהם, וגם גרמו לסבל ליהודים, מוסלמים שלא האמינו כמוהם. אז פה נושא קשה מאוד. אני חושב שדבר חשוב זה הנכונות של פרק, בן אדם שמאמין בהתגלות מסוימת של אלוהים, נגיד ככה, מוכן להתפתח, מוכן לראות, מוכן לבחון את עצמו, כדי לדעת אם ממש מה שהוא עושה, מה שהוא מאמין, זה נכון או לא, כי ברגע שזה גורם לסבל של אנשים אחרים, יש פה משהו לא תקין.
יש לי תיאוריה בעניין הזה. הטענה שלי אומרת ש... הדתות היו יכולות להיות פתרון לסבל. כי כפי שאמרתי, כשאתה מבין שאלוהים הוא מעל מעליך, וכאשר אתה מבין שיש אנשים שהמעמד שלהם כלפי אלוהים הוא דומה לשלך, וכאשר אתה מאמין שלא בידך הכוח, אז אתה תדאג לא לגרום סבל לאחרים.
נכון,
בדיוק. אבל... ברגע שהדתות קיבלו כוח לידיים, הם הפכו מדת לאידיאולוגיה.
נכון, בדיוק.
וכמו כל אידיאולוגיה, גם אידיאולוגיות חילוניות, יצרו סבל. אנחנו מכירים את הקומוניזם, אנחנו מכירים נאציזם, אנחנו מכירים מה שנעשה בסין, מאו צ'טונג מה שעשה. זאת אומרת שברגע שאידיאולוגיה מקבלת כוח, היא הופכת להיות מקור לסבל. וגם הדתות הם בדיוק אותו הדבר.
אני חושב שפה יכולים להגיד... שוב, נושא של סבל של יסורים מאוד קשה, נושא מאוד, מאוד קשה, מאין בא סבל רע של בעולם, אבל דבר אחד בטוח אנחנו יכולים להגיד, שזה רק בן אדם שמסוגל לגרום סבל לבן אחר, לא אלוהים. אלוהים לא מכן, גם קוראים בתנך, בברית חדשה, אלוהים מכה, כן? אלוהים גרם לסבל, כן? נעבור אולי לנושא הזה אחר כך, כן. אבל בהיסטוריה, היסטוריה של כל האנושות, של כל דתות, וגם בהיסטוריה שלנו היום, אנחנו רואים שהסבל והיסורים באים דרך בן אדם, לא משנה מי הוא, האם הוא מאמין או לא מאמין, האם הוא מאמין בדרך הזאת או בדרך אחרת. הסבל בא דרך בן אדם, בדרך
כלל. דרך האדם, אבל הדתות מפספסות פה משהו, כי במקום להיות המקור שדרכו אפשר לפרק את הסבל הזה, הן הופכות להיות חלק מהסיפור.
נכון.
זאת, לדעתי גם אדם שהוא גורם סבל לבן אדם אחר, הוא פספס משהו. תראה, אני אומר את זה מתוך כעס, משום שהיום הדתות נתפסות, ואולי בצדק, כמי שגורמות לסבל לאנשים אחרים. לדעתי, כפי שאמרתי, הדת עצמה היא לא מקור לסבל, אלא היותה קשורה לכוח. זאת אומרת, ברגע שדת מקבלת כוח, היא יכולה גם לרדוף אחרי האחרים ולנסות להפוך את כולם להיות כמוה. אז צריכים לנתק את הכוח מהדת. זו דעתי, כן. אם אתה, לא, תגיד, כן, אם אתה חושב משהו אחר, תגיד, אבל לא. אני חושב שדתות הן צריכות להיות נטולות כוח.
נכון.
הדבר השני, הן צריכות לבוא ולזעוק נגד הסבל. זאת בדיוק, אומרת, כן. לבוא לדפוק על השולחן ולהגיד, אנחנו מוכנים להפוך שולחנות, כמו שעשה ישו.
כן,
זאת אומרת, נכון. ללכת ולצעוק כן. ולהגיד, כן. אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב הזה. פה הדתות לא עושות מספיק. אני חושב, לא היהודים, לא המוסלמים וגם לא הכנסייה,
כן.
היא לא מספיק פועלת ולא מספיק צועקת על העניין הזה, וגם לא אנחנו לא יוצרים מגדרנו כדי להפסיק את הסבל. ככה אני רואה את המצב.
לא, זה נכון, וזה אתגר לכל האנושות, כי אני גם אוהב להזכיר שיש הרבה אנשים שדווקא לא מאמינים, והם כן צועקים נגד הסבל. כי הם מאוד אנושיים, אנשים שיש להם אמפתיה, שיש להם אהבה, רחמים כלפי אנשים אחרים, לא משנה אם הם מאמינים, לא מאמינים, אבל פשוט רוצים טוב למען כל אחד, וככה גם צריכים, אנחנו מאמינים לעשות, כאילו, להיות עדים לכך שאלוהים לא רוצה סבל של בן אדם.
כן.
וכמובן, האמונה יכולה לעזור להתמודד עם הסבל. זה לא גם תמיד קורה. אבל בטוח האמונה והדת לא יכולים להיות מקור של סבל של אנשים אחרים.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
נניח לרגע את העניין ההיסטורי, אני רוצה לעבור קצת לממד אחר. לפעמים נראה לנו שלסבל יש מימד דתי. למה אני מתכוון? דוד המלך כותב בספר תהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. אשרי הגבר, זאת אומרת, טוב לאדם שאלוהים נותן לו ייסורים. ועל ידי זה הוא גם לומד תורה. זאת אומרת, טוב, לפעמים לייסורים יש מימד טוב. לפעמים דווקא בזמן של קושי, של ייסורים, של כאב, האדם נפתח לקרבת אלוהים. כי חיים שלווים מדי יכולים להיות מסוכנים. למה? כי הם יוצרים, חיים שלווים יוצרים שטחיות, יוצרים עיוורון. אתה שלב, אז אתה מתחיל להיות עיוור. ושטחיות זה תמיד בסיס לאטימות כלפי הזולת, לא לראות את הזולת. אבל כשאדם יש לו לב שנשבר, אז כשהוא נשבר, כל העצבים הם חשופים, הם רגישים, ואז הוא רגיש גם לזולת. הדבר הזה מסתובב בהגות היהודית יחסית החדשה. יש פתגם ידוע, אין דבר יותר שלם מלב שבור, שמיוחס לרבי מקוצק, העיירה קוצק, שאתה בטח שמעת עליה. איך הדברים האלה נראים בממד הקתולי שלהם?
זאת אומרת, מצד אחד, סבל הוא נושא די מרכזי בנצרות, ישוע סבל, אנחנו מדברים על דרך היסורים שלו, או דרך הצלב שלו.
אביה דולורוזה.
כן. אביה דולורוזה, כן, המוות שלו כמובן, אבל אנחנו לא יכולים להפריד את הנושא הזה מנושא של הניצחון, של התחייה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לא מעניין בסבל, שצריך לסבול, שאנחנו צריכים אפילו לחפש סבל, שיש כאלה שהיו אומרים כן, זה סוג של לקחת על עצמנו כאב, סבל, כדי לעזור לאחרים. פה צריכים להיות מאוד, מאוד זהירים. ואני חושב שהדבר החשוב, באמת, יש הרבה דברים חשובים פה להגיד על הסבל, אבל אחד מהם זה לדעת לקבל את הסבל שלנו, ולהיות גם רגישים לסבל של אנשים אחרים.
מה הפירוש לקבל את הסבל?
זאת אומרת, להתמודד עם הסבל, דרך תפילה בטוח, דרך שיחה עם אלוהים, אין פתרון אחר יותר טוב מלהתמודד עם הסבל, ולהתפייס עם עובדה שיש סבל בעולם, וגם עד כמה שאפשר לדעת להוציא מהמצב רע, מהמצב של סבל, משהו טוב, שבשבילנו זה סוג של דחייה רוחנית, נגיד, כן? יש דחייה פיזית, אבל יש גם דחייה רוחנית, זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהמצב של סבל, של ייסורים, ומרגישים את הניצחון שלנו, כן?
אז זה מעניין, משום שבפילוסופיה החסידית, השהייה בתוך הסבל, היא עצמה כבר יכולה להביא לך גאולה, עוד לפני שהפסיק הסבל. מדוע? משום כן. שהסבל עצמו, כן, הוא כן. פותח לך את הלב, הוא יוצר משהו שמצביע על על כך שאתה אנושי.
כמובן.
זאת אומרת, אם אתה היית מושלם, לא היית אף פעם סובל, אבל מכיוון שאתה חש את הסבל, פתאום אתה הפכת להיות אנושי.
כן. פה יש אחד מהנושאים אולי הכי קשים, כי אנחנו מדברים על סבל, כן? אז למישהו כואב ראש יום אחד, כן? או מישהו שבר רגל לכמה, וכמה שבועות הוא לא יכול ללכת. או מישהו סובל נגיד שנה. אין, אבל יש אנשים שסובלים כל החיים שלהם. כן. ופה יש העניין מה עושים עם זה, איך מתמודדים עם בעיה כזאת. וכמו שאתה אמרת, הניצחון לפעמים זה לא ממש לצאת מהמצב של סבל, כי אולי לפעמים אין דרך ליציאה. הפתרון והניצחון זה לדעת לקבל את הסבל, להתפייס איתו ולהבין שזה לא אולי מה שאלוהים רצה, זה מה שהוא אישר שיקרה לנו בחיים, ולדעת להמשיך לחיות בסבל, אפילו, היית אומר, לחיות מאושרים, לא בגלל שסובלים, למרות שסובלים, כן? הייתי אומר, כן?
כאן יש, ישנם שתי אפשרויות להסביר, ולהמשיך להסביר את הדברים שאתה אמרת. יש גמרא שהיא מספרת על כך שאדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אדם צריך לתת ברכה על דבר רע כמו שהוא מברך על דבר טוב.
כן.
הבעל שם טוב, מי שיסד את החסידות, סיפר שצריך לברך באותה שמחה. כמו שאתה שמח על דבר טוב, אתה צריך לשמוח על דבר רע. והחסידים שאלו אותו איך זה יכול להיות. אז הוא שלח את החסיד ששאל אותו להרים שם בקרפטים, ואמר לו, תחפש אדם שקוראים לו יהודה. הוא מגיע לעיר, והוא לא מוצא יהודה. אחרי שהוא חוקר, אומרים לו, בקצה של ההר גר אדם שקוראים לו יהודה. הוא מטפס לקצה של ההר, ומגלה אדם שגר בצריף שבור. קר מאוד שם. אין כלום. יש לו רק את הבגדים, ולילדים שלו בקושי יש אוכל. והוא אומר לו שהבעל שם טוב שלח אותך אליו. הוא כמובן מאוד התרגש, הבעל שם טוב שלח. בוא תיכנס, חימם לו קצת מים ממה שהיה שם, אולי תשתה משהו, תה, לא היה לו לתת. הוא יושב אצלו לילה, ובבוקר הוא אומר לו, תשמע, הוא לא יצליח לישון בלילה, היה מאוד קר. הוא אומר לו, הבעל שם טוב שלח אותי אליך, על מנת שתסביר לי איך אדם יכול לברך בשמחה על הרע כמו שהוא מברך על הטוב. ויהודה הזה מסתכל עליו. הוא אומר לו, אני לא מבין למה הוא שלח אותך אליי. אני אף פעם לא היה לי רע. והרעיון החסידי הוא שהסבל הוא בדרך כלל נקודת מבט מסוימת על המציאות. זה לא תמיד יעבוד. משום שיש גם סבל בטוח, אמיתי.
כן.
אבל הרבה פעמים האדם מרגיש סבל, משום שנקודת המבט שלו, היא נקודת מבט שכואב לי.
כן.
זה דרך אחת להסביר את היכולת לקבל את הסבל. יש דרך אחרת, תכף נדבר עליה, אבל האם באמת הסבל, אפשר להיגמל מהסבל על ידי אינטרפטציה, על ידי הסבר אחר, על ידי נקודת מבט אחרת למציאות, בחסידות זה, הם אומרים שכן. מה אתה אומר על כך?
מצד אחד, הייתי אומר ככה, אומרים לברך על הרע, כן?
כן.
אבל אנחנו לא מברכים את המצב הרע, אנחנו מברכים את אלוהים, שאישר שיהיה לנו רע, כן? ופה איך שואלים לחשוב על איוב, אלוהים נתן טוב, נתן רע, אני מקבל את מה שיש, ואני מברך את אלוהים, לא בגלל שקוראים לי סבל, אבל כי ראוי לברך אותו, אפילו גם במצב של רע.
למה ראוי לברך אותו במצב של רע? הסיפור החסידי אומר כי אתה חושב שזה רע, אבל זה לא באמת.
לא, אני הייתי לברך אותו במצב הרע, כדי גם במצב הזה להוציא מאיתן משהו טוב.
הבנתי.
אוקיי? כדי לא, אם אנחנו נקלל את אלוהים בגלל הרע שקורה לנו, אז אנחנו מוסיפים רע בעולם. ואנחנו יכולים לשנות את הרע דרך הטוב שיש בתוכנו, אנחנו יכולים להוציא אותו, ואחד מהדרכים להוציא את הטוב זה לברך את אלוהים. אז זה אולי ההתחלה. אבל אחר כך, כמובן, כמו שאתה סיברת מאוד יפה, דרך הסיפור של בעל שם טוב ויהודה, הרבה פעמים זה תלוי גם במבט איך אנחנו מסתכלים על העולם. שוב, בטוח שיש מצבים שזה כואב, אנחנו סובלים, אבל הרבה פעמים זה תלוי איך אנחנו מתייחסים למצבים האלה, לרוע הזה, לסבל הזה. ופה בגלל זה אני אמרתי בהתחלה, אנחנו צריכים לדעת, לקבל, להתפייס. ובדיוק כשאנחנו כבר מקבלים אותה בצורה נכונה, אנחנו כמעט לא מרגישים את הרע כמו יהודה שבסיפור, כן? זה לא אומר שאין, אבל זה לא במרכז החיים שלנו.
גם במרכז החיים, זה לא מעסיק את ה...
כן, ושוב, יש מצבים שאולי זה קשה מאוד לקבל, וכאילו להתעלם ממה שאנחנו סובלים, זה לא צריך להתעלם, זה צריך פשוט לקבל, זה משהו רוחני, זה פה, אנחנו לא מדברים על, לא על אידיאולוגיות, לא על פילוסופיות, מדברים על החוויות רוחניות של בן אדם, שהוא יודע איך לחוות, נגיד את הסבל, כן? שוב, לקבל, אז יש סבל, או אין סבל. פה, שוב, יש איזשהו משחק, כי יש סבל, אבל אין סבל, אנחנו מתייחסים לסבל, או לא רואים את הסבל, לא. נגיד שיש מצב שעל פי דעתם של רוב אנשים הוא לא תקין, הוא לא טוב, אבל אם אנחנו יודעים לקבל אותו ולהתייחס אליו בצורה נכונה, אנחנו סובלים פחות, ואפילו אולי, לא אפילו, המטרה, גם יודעים להוציא טוב מהמצב הזה.
מה התכלית? של זה הכאב אם לא לנענע לי את הלב ששקע בתרדמה וזה זמן רע שלא אכסיר פעימה למה בעתני זה הקלון רק לנפץ בי את הדמיון שאני מן כל יכול נוח לסלוח, נוח למחול מה רצת, זאת הנפילה רק לעורר אותי שוב לתפילה אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים לב העולם אתה שומע מה זה לפתע מפחד אני באמונה אני יודע, יודע שלא תבזה תפילת אני שלא תבזה תפילת אני כמה חביב זה הכאב את הוא מזכיר לי מי המסבר מוציא מוליך ומבין מי את כל זאת עליי באהבה הביא טוב ויפה זה הכיפור שמשבר לי עוד קצת את הגוף הגוף שאף פעם לא מתרצה אין כבר זכלתי לכבודו עד הקצה למה באת לי זאת המכה רק להוליד מתוכי צעקה אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים רחמים רחמים את עיניי עצמתי סגרתי את הספר שעה שהייתי ליישב את דעתי את גאוותי השלחתי בפינת החדר וכך עמדתי לפרש את שיחתי ובעולם אתה שומע מה זה לפתע מפחד אני באמונה אני יודע, יודע שלא תבזה תפילת אני
בתפילה תעני.
תראה, אברומן, אנחנו מדברים בינינו תמיד על היהדות והנצרות, הם החיות, נבעו מאותו מקום גיאוגרפי. אני רוצה לדבר קצת על בודה, כי בודה הוא, כן. העניין של הסבל הוא מרכזי. נכון. בדת של בודה יש ארבע אמיתות, ארבע עקרונות דת, שהן נחשבות האמיתות הנאצלות. העיקרון הראשון אומר שהקיום מאופיין בסבל. מעצם זה שאתה קיים, יש גם את הסבל שתמון בתוך הקיום. האמת השנייה היא שהסבל הוא נובע תמיד מהרצון, מהתשוקה ל. אני רוצה משהו ולכן אני סובל, בעיקר משום שאף פעם אני לא אצליח להגיע אליו. העיקרון השלישי טוען שכאשר אתה תנטוש את התשוקה, זאת אומרת אתה תצליח להתגבר על התשוקה, הסבל ייעלם, כי הסבל תלוי בתשוקה. והאמת הרביעית זה השמונת הדרכים איך לעשות את זה, איך להגיע לנטישה של התשוקה, ומתוך זה לנירוונה, למצב שאתה לא מרגיש. אני לא בטוח שעם היהדות זה מסתדר כל כך טוב, משום שהיהדות לא אוהבת נירוונה, היא אוהבת עשייה. אבל האם באמת הסבל הוא נגרם מכך שאנחנו משתוקקים, שיש לנו רצונות, תאוות, חלומות שלא מתגשמים? האם זה מקור הסבל?
אני לא בטוח, זאת אומרת, אני כן שמעתי על הנקודות האלה, כן, של בודה, אבל כשאני חושב על סבל, אני לא חושב על תשוקה ומשהו שאני לא יכול להשיג, גם זה נכון. הסבל בשבילי זה משהו הרבה יותר קונקרטי, זה כאב שיש בה בי, שיש בה באנשים אחרים, במיוחד בילדים, הרעב שיש בעולם, זה הסבל האמיתי. ולהגיד שילד קטן סובל כי אין לו מה לאכול, אז הוא רוצה לאכול, זה לא תשוקה, זה בסיס.
זה צורך.
זה צורך, זה צורך בסיסי של החיים. אז פה נגיד שבודה נכנס יותר לאיזשהו חיים פנימיים של בן אדם, בדיוק בעניין של צריכים פנימיים, תשוקות, אבל זה לא רק זה, יש מצבים שהם מעבר לרצון של בן, של, 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 בן אדם, פשוט הוא צריך להתמודד משהו חיצוני שגורם לו לסבל. כלומר, יש גם דבר פנימי, התשוקה הזאת לכל דבר, כן? רוצים להשיג אותו, אבל זה לא מרכזי בחיים שלי, במחשבות שלי, בקשר לסבל, כן?
כן.
שזה קיים, אני לא אומר שלא, כן, כמובן שזה גם קיים, אבל זה פחות מה שאנחנו רואים בעולם. בעולם רואים את הסבל הפיזי האמיתי.
אני מסכים. אם ניקח למשל את הרעב, ברור שבנקודה מסוימת, הרעב הוא לא תלוי בתשוקות שלנו, אלא בעצם העובדה שאנחנו בני אדם שאמורים לאכול.
כן.
אבל לפעמים ברגע של צום, בימים של צום, התחושה לפחות האישית שלי, שגם לאחר שלא אכלתי כבר פרק זמן מאוד גדול, ואני מרגיש רעב, אבל כאשר אני עסוק במשהו אחר, כאשר אני השתחררתי מהמחשבה על האוכל, וזה קורה לפעמים בימים של צום, זה קורה בעיקר ביום כיפור, שבן אדם עושה את חשבון הנפש שלו, ופתאום אתה מפסיק להרגיש רעב. אתה מרגיש שזה מצוקה, אבל אתה לא מרגיש רעב כסבל. אתה מרגיש שאתה צריך לאכול. הסיפור של בודה הוא סיפור שדורש תוכנית בפני עצמה, הוא מאוד מורכב, מאוד ארוך. אני רוצה להעלות רעיון מאוד, מאוד מסובך, שנמצא קצת בכתבי רבי נחמן מברסלב. הוא טוען שהבסיס לסבל ולצער של העולם זה משהו שהוא בתוך האדם, שהוא נובע מהפער בין האמונה לבין חוסר היכולת לממש אותה. זאת אומרת, שיש פער בלתי נסבל בין האין סוף, בין מה שאני מאמין שיכול להיות, לבין הכישלון המתמיד שלי, שנובע מעצם היותי בן אדם, לממש את השלמות, את מה שבאמת רצוי, את האלוהי. זאת אומרת, הפער הוא בין האלוהי לבין האפשרי.
פה זה כבר יותר מדבר עליי ממה שאמר בודה, כן. אפילו שפה לא מדברים על סבל פיזי, אבל מדברים על סבל קונקרטי רוחני. כן, ממש. וגם אני מחווה את זה בחיים שלי. כאשר אני רואה אפשרויות אינסוף, מה אפשר לעשות, אבל בעצם אני לא יכול לעשות את זה. או אני, או מישהו אחר, בכנסייה, במדינה, בעולם כולו, אנשים לא מסוגלים איכשהו יוחנוס פאולוס השני השתמש בביטוי לעבור את לעבור סף של התקווה. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו, והאפיפיור, יוחנוס פאולוס השני, אומר, אפשר לקיים,
אפשר לעבור.
אפשר לעבור, אפשר להגשים, לממש, כן? איך אומרים?
לממש את
התקווה, את הציפיות, את האפשרויות. ולפי, אני אומר,
אבל אם אנחנו נממש...
אני מאמין שזה אפשרי, כן. לא תמיד אנחנו מוצאים את הכוחות בתוהנו, אנחנו מרגישים מוגבלים ולא יכולים לעבור את הסף, ואז אנחנו סובלים. כן.
אבל אם אנחנו נממש את התקווה, כבר לא יהיה לנו תקוות.
אלוקים הוא אין סוף, והטוב הוא אין סוף. זה גם בעיה, אנחנו לפעמים לא מספיק עושים טוב, אנחנו דיברנו גם מתעלמים מהסבל של אנשים, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לעזור קצת, אבל כי אנחנו רוצים להושיע את כל העולם כולו, כן? לא, צריך להתחיל מהדברים קטנים.
כן, אני מאוד מסכים לתפיסה הזו, ולדעתי זה מתיישב עם מה שאמר רבי נחמן מברסלב,
כן,
שלעולם אנחנו לא נצליח להגיע לאין סוף, אבל אתה מציע פה, ואני חושב שגם זה נכון לגבש דתות אחרות, להתחיל עם הקונקרטי, עם היומיומי, עם הדברים, ולדעת שבאמת אף פעם אתה לא תגיע לאינסוף, אבל
לפחות תעשה איזה צעד. מישהו אמר, ושוב, אני לא יודע מי, והוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הרעיון הזה היה כזה, האינסוף מתחיל כאן ועכשיו.
כן.
תעשה משהו. גם בקשר לסבל, תעזור לאנשים לא לסבול, או להתמודד עם הסבל שכבר יש, ואולי קשה לצאת מהסבל הזה.
נקודת מבט אחרת שהיא לא דתית כל כך, אבל היא יכולה לתת לנו כמה רעיונות, נמצא אצל ז'אק לקאן, שהוא היה פסיכואנליטיקאי צרפתי, מאוד מפורסם, הוא משפיע על התרבות בת ימינו, הוא טען שהצער, הסבל, זה הגעגוע הבלתי פוסק אל משהו שעבד לנו, אל משהו שאולי היה ונעלם, על משהו שלעולם לא נשיג. זה משהו מאוד מאוד דומה למה שאמר רבי נחמן מברסלב, והוא חי אחריו, הרבה אחריו, חי בערך 200 שנה אחריו, הוא מכנה את זה עיווי, עיווי מלשון להתאבות. זאת אומרת, אתה תמיד נמצא בפער בין הממשות, בין מה שהיה יכול להיות, למשהו שהלך לאיבוד. ומזה נוצר הכאב, הסבל, המצב גם של התסכול, לדעתי, הוא לא אומר את זה, אבל לדעתי גם, אם אנחנו נמשיך את אותו, המצב של התסכול, לדעתי התסכול זה הסבל הכי הגדול, המצב שהאדם אומר, זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שיכול להיות. יש פה משהו שאני יודע שהוא יכול להיות והוא לא קיים. יש את הקונפליקט הבלתי גמור.
כן, אבל פה אנחנו יכולים לראות את מה שאני אמרתי קודם, התחייה הפנימית, הרוחנית של בן אדם, שאנחנו חושבים שאי אפשר לצאת מהסבל, מאיזשהו מצב לא תקין, וזה הגבלה בתוכנו, אבל דרך האמונה, דרך עזרת של אלוקים, זה כן אפשרי. שוב, אולי הסבל פיזי יישאר, אבל אנחנו נרגיש שלמים בפנים, ומנצחים, הייתי אומר, בחיים שלנו. ואחת מהאמרות של ישוע זה, אם הגרגיר החיטה לא ימות, הוא יישאר לבד. משהו צריך למות בתוכנו, כדי שאנחנו ננצח גם את הרוע, את הסבל בתוכנו, וגם את הסבל של בעולם החיצוני. זאת אומרת, כשאנחנו מתמודדים עם סבל, אנחנו צריכים לאבד משהו, למות באופן רוחני, כן. כדי למצוא את הניצחון, את הפתרון, את התחייה הפנימית, האישית שלנו. וזה מה שאני מאמין, ומה שמחווה יום-יום לפעמים, כי החיים קשים לפעמים, אבל דרך האמונה, בעזרת אלוהים, אפשר לנסח את העולם הזה.
מס הכנסה, הם עיקלו לי מגבר. מס ערך מוסף, הם עיקלו לי משדר. חברת החשמל, עיקלו לי מצבר. מנהל המים, סתמו לי באר. ראיתי שאני מתדרדר למשבר. התחלתי הוסר, אבל עברנו את פרעות. נעבור גם את זה. טעות במחשב, עלתה לי מיליון. כספומט טרף לי יתרת חשבון. מזכירה אלקטרונית, דחתה לי רעיון. שופט אוטומטי, שלל לי רישיון. לעורך דין מכני, שלשלתי הסימון. בחריץ הפה, אבל עברנו את פרעה. נעבור גם את זה. לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף, או ביציאה ממגרשת אני דרוך ודחוף. לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף, מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף. בגב בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה, אבל עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. יצאנו לשתות, למחוץ את הראש, על הדלפק פגשנו את מינה בני ושוש. אהלן על הכפק, אבל המשכנו לחרוש. דלפק שני שוב, מינה בני ושוש. דלפק שלישי ושלוש, את מי יכולנו לפגוש. כך זה חוזר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה וללא הגדרה וללא פשרה. איבדתי גובה וקצת הכרה. חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה. נקראתי על זה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אמנם בישך, איני מרגיש. אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש. ושלטון העם שוב יורד אל הכביש, ואני מתבזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. תראו חברים, לא מכל דבר אני באמת סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז
נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. לא, אני בעד חיי משפחה, אני אשחק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים, אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה. אבל עברתי אני את פרעה, אעבור גם את זה. Now let me give it to you in English. Sometimes in the future I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, mom, everybody is entitled to some come.
יכול להיות שמה שאתה אומר הוא גם תשובה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם באופן כזה שהסבל הוא חלק בלתי נפרד ממנו?
זאת אחת השאלות הקשות אצלנו. מאין בא בכלל הרוע, הסבל? למה אלוהים מאפשר שהוא יהיה בעולם, כן? ואני לא יודע אם יש תשובה, אני בחיים שלי מוצא תשובות מטאפיזיות לזה לפעמים, אבל זה גם לא תמיד מדבר, זה לא תמיד משכנע. זה קושי גדול.
יש פה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאפשר ללכת לשיטת הרמב״ם, אני חושב שגם תומאס אקווינס אמר את זה באיזשהו מקום, שאתה צריך ליצור רע וטוב כדי לאפשר בחירה.
כן, זה בטוח. זאת
אומרת,
כן.
אם אתה לא תיצור רע וטוב, לא יהיה בחירה. נכון, והרע נכון. הוא מאופיין בסבל.
כן.
זו אפשרות אחת, כן. לתאר את זה.
כן, אבל אם אפשר, כן. אני מסכים, אבל אם אנחנו מסתכלים על סבל של ילדים תמימים משך שנים, אז שואלים, אבל ממש היה צריך סבל ורע בעולם כדי שאני אבחר את הטוב בין טוב ורע. מה הילדים האלה כאילו אשמים?
נכון, אבל פה יבוא הרמב״ם ויגיד לך, אלוהים לא מתערב בזה. זאת אומרת, אלוהים כדי לתת לך בחירה, הוא אמר, קח את העולם, תעשה מה שאתה רוצה. זה שילדים סובלים זה לא בגלל אלוהים, זה בגללך. אתה גרמת לכך שהם יסבלו.
לפעמים כן.
האדם גרם.
כן. לפעמים המצב, ואדם אולי לא עושה מספיק כדי לעזור פה. אוקיי? אפשר להגיד ככה. כי נגיד, מה הקשר שלי עם ילדים באפריקה? הקשר הוא מה שאני יכול לעשות כדי לעזור להם. לא, אני לא השפעתי על המצב שלהם שם כרגע, כן?
אבל אם האנושות היה לה אחריות, אנושות זה בני אדם.
כן.
אם האנושות הייתה מגלה אחריות, אז הם היו מגיעים עד לאפריקה כדי להפסיק את הסבל של הילדים.
נכון.
הטענה כלפי אלוהים היא לא נכונה, כי אלוהים בא ומנסה ליצור מציאות. אלוהים זה מציאות שהיא יוצרת בחירה.
אבל אי אפשר להגיד שזה לא נכונה לגמרי, כי בכל זאת, אם יש מצב של רעב או של סבל, מאין זה בא?
זה בא מהצורך ליצור בחירה.
אוקיי, כן. בסדר, חוזרים כן למה שאמרנו, כן, נכון.
זה שיטת...
אי אפשר לקבל את זה, כן, בסדר.
זה שיטת הרמב״ם, אבל אם אנחנו הולכים לגישות יותר אקזיסטנציאליסטיות, יכול להיות שהסבל הוא על מנת, כפי שאמרנו קודם כל, לגלות את הרגישות,
כן.
אבל גם, כדי, יש במושג ביהדות שקוראים לו קבלת האיסורים.
כן.
גם כדי לקבל את הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא אלוהים מקבל אותך כפי שאתה, יש עם הכאב, ולכן גם אתה צריך לקבל את המציאות כפי שהיא, עם הכאב. מין ניסיון להשלים עם, עם האיסורים. יש המושג קבלת האיסורים, לקבל איסורים באהבה, זה דבר שהוא מוזכר כבר בגמרא. יש כל מיני סיפורים על חכמים, כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא היה בלילה אומר לאיסורים שלו, בואו, תחזרו אליי. ביום הוא, הוא רצה ללמוד, אז זה הפריע לו, הוא אמר, תלכו ממני. או סיפור מפורסם על אדם בשם נחום איש גמזו, שהוא בא ואמר, כל מה שקורה לי זה לטובה. גם דברים רעים שקרו לו, הוא אמר, זה לטובה. סיפורים מזעזעים, כמה שהוא היה חולה וכמה ש... והכל הוא אמר, הכל בסדר. סיפורים מאוד קשים, כשלדעתי העיקרון שלהם, זה היכולת של הבן אדם להרגיש חסר אונים. רק במצב שבן אדם מרגיש חסר אונים, הוא נפתח. כאשר אדם מרגיש בעל כוח, אז הוא הופך להיות עריץ. כאשר אדם הוא חסר אונים, הוא הופך להיות אדם. וגם החוסר אונים הזה, זה פתח להגיע לאלוהי. במצב של חוסר אונים אתה מרגיש אלוהי. אתה מרגיש שיש אלוהים. אתה מרגיש שיש לך גם תשוקה להגיע לאלוהים. והייסורים מאפשרים את המצב של חוסר האונים.
כן, מצד אחד, גם אנחנו צריכים קצת להבדיל בין קבלת, כן, ייסורים על ידי אנשי דת, אנשים מאמינים, מתפללים, וממש מאוד, נגיד, הייתי אומר, קרובים לאלוהים יום-יום בלימודים שלהם, בתפילות שלהם, ואנשים שאו בכלל לא מאמינים, או מאמינים, אבל הדעת, העניין של אמונה, זה לא דבר מרכזי בחיים שלהם. הם אנשים טובים, מאמינים, אבל בכל זאת, הם לא התייחסו מיד, או בכלל אולי בחיים שלהם, לסבל כמו רבנים, צדיקים, קדושים. ובכל זאת גם הם צריכים, האנשים האלה צריכים להבין, לדעת. כמובן, פה, שוב, אחד מהפתרונות, או הפתרון היחיד, כדי להתחיל להתמודד עם הסבל ולקבל אותו, זה תפילה, זה לדעת, לעמוד מול אלוהים ולהגיד, כואב לי. תגיד למה, תגיד לי מה לעשות. וכמובן, התשובה היא מעבר להבחנה שכלית. זה היא משהו יותר רוחני, כי פה אנחנו יכולים לזכור את ירמיהו הנביא. דווקא גם ביהדות יש בתנך, כמובן אחר כך יש בגמרא, כן, דוגמאות, אבל גם בתנך. ואני מאוד אוהב את הדוגמה של ירמיהו הנביא, שאומר, אלוהים, אתה פיתית אותי, ואני נפלתי בביטויים שלך, כן? אני לא רוצה לדבר במשימך כי זה כואב, אני כבר לא יכול, אבל בתוכי יש אש בוער שאני חייב.
כן.
הוא ממשיך ואומר, ארור יום שנולדתי בו, ארור האיש שאמר לאבא שלי שאני נולדתי, כן? ובכל זאת, אני ממשיך, כי יש לי כוח משלך, אלוהים, כן? זה לא כוח שלי. זאת אומרת, כדי להתמודד...
ירמיהו דוגמה טובה, כי האנשים גרמו לו סבל. אנחנו מכירים את הניסו להרעיל אותו, וזרקו לו לתוך הבור.
אצל ירמיהו אנחנו רואים שאת הפתרון להתמודד עם הסבל, אנחנו מוצאים אצל אלוהים, אבל הוא בעצם נמצא בתוכנו. האש של אלוהים הוא בתוכנו. אנחנו צריכים לגלות אותו, ולתת לו לבאור, ולתת לנו כוח להמשיך גם בסבל לפעמים. וזה משהו שכל אחד יכול לראות בחיים שלו, פשוט לקבל את הסבל בענווה. שוב, השאלות לאלוהים לפעמים, כי לפעמים אנשים אפילו מקללים את אלוהים, כן? אבל גם שואלים למה, ומתרחקים מאלוהים, כי לא מוצאים את התשובות. שוב, העניין של סבל, התשובות לסבל, זה לא תמיד יהיה עניין שכלי, זה יהיה משהו, איזושהי חוויה רוחנית, אפילו קטנה, זה לא משנה. אבל שיאפשר לנו בדיוק, כמו שדיברנו בהתחלה, להביט בסבל בצורה אחרת, בצורה נכונה. מבט אחר כלפי היסורים של יום יום, שלפעמים נופלים עלינו. אבל שוב, התשובה בעצם היא באה מאלוהים, אבל היא כבר נמצאת בתוכנו, אנחנו צריכים להוציא אותה, לגלות אותה בתוכנו, אנחנו עצמנו. שזה קשה, אבל שוב, זה דרך תפילה. בשביל זה יש תפילה.
אני מאוד מסכים איתך לגבי הנושא של התפילה. כי ברגע שאדם עומד לנוכח האלוהים, זאת אומרת, הוא עומד ומתחיל לדבר מול האלוהים, יש משהו שהוא קורא והוא נשמע פסיכולוגי, אבל הוא לא. הוא נשמע, זה כבר מטאפיזי. האמירה שכואב לי, שיש לי בעיה, אולי שלאנושות יש בעיה. אנחנו מתפללים גם על האנושות, זה גם התפילות הנוצריות וגם היהודיות. יש תפילה על הכל. מעבר לפורקן הפסיכולוגי של זה, של הנה, יש לי עם מי לדבר, התפילה היא גם קריאה לפעולה. כי כאשר אני עומד ואני אומר, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לצעוק על משהו, אז אני קם מהתפילה ואני אומר, עכשיו אני גם הולך לעשות את זה. זה משהו שהוא אמיתי, זה משהו כמעט השפעה מטאפיזית. אני זוכר שלפני, כשהתחילה המלחמה בסוריה, התחילו להגיע המראות, ארגנתי תפילה ברמת הגולן לשלום העם הסורי. ואנשים תקפו אותי, הם אמרו, הם אויבים שלנו, למה אתה מארגן תפילה? מה הסיבה שאתה נוסע לשם וקורא לאנשים לבוא ולהתפלל יחד איתך? עניתי להם שנכון, הם אויבים, אבל אני רוצה שיהיה להם טוב. מה זה קשור? כן. אבל אני חושב שעצם התפילה, אנשים שעמדו שם והתפללו, ואנשים שסיפרו לי שהם התפללו בבית, ואחרי זה ראיתי שבזמן הזה גם היה בסוריה אנשים שהתפללו, ועצם העובדה הזו, זה קרה לעשייה, היא לא הועילה בכלום, אבל זה הוציא אותנו מן המקום האדיש. ויכול להיות שזה גם מטרתו של הסבל, להוציא אותנו מן המקום האדיש.
כן, אבל בקשר לתפילה הייתי גם עוד מוסיף דבר אחד, שהתפילה לאלוהים, גם בזמן של סבל, מאחדת אותנו לאנשים אחרים שסובלים ומתפללים, כמו ירמיהו.
נכון.
וכמו אחרים. ובם אנחנו, באנשים האלה, אנחנו גם מוצאים לפעמים את הפתרונות, רואים איך להתמודד עם הסבל. כשמתפללים יחד איתם, אנחנו בנצרות, בקתוליות אומרים, יש עדת קדושים, אנחנו מאוחדים עם קדושים שבשמיים, עם קדושים שבארץ. וזה עוזר לנו, הדוגמאות של אנשים אחרים, להגיד, אם הוא הבין, אם הוא האמין, אם הוא ניצח, אז גם אני יכול. ואז אני מבקש מאלוהים את אותו כוח, כמו שהוא נתן לבן אדם אחר. ושוב, פה יש ממש ניצחון גדול, שלא תמיד גומר את המסב של סבל. זה צריך להדגיש. לפעמים כן, יש נסים. יש נסים, אנחנו מאמינים, דיברנו גם פעם על נסים.
דיברנו על הנסים, כן.
ואני מאמין שיש אפשרות שפעם הסבל ייגמר בחיים של פרט אחד, כן? אבל יש גם סיפורים יפים שמדברים על בן אדם שהוא האמין, והוא הבין שאולי בחיים שלו לא יקרה הנס הזה, ובכל זאת הוא מאושר, כי הוא יכול להמשיך בחיים שלו למרות הסבל.
טוב, אנחנו קודם כל נקווה שהסבל יעלה מהעולם.
כן.
זה, למרות שדיברנו בשבחו ואמרנו כמה שהוא פותח את האדם, אבל נשתדל למצוא עוד דרכים להיפתח,
כן.
גם מעבר לסבל. אז תודה לך הרב רומן קמינסקי, ותודה לנדב אלפרין, עורך התוכנית.
תודה רבה.
שיהיה שבת שלום, אנחנו מתקרבים לפרשת שמות, שבו מתחילים לספר על הסבל של הגלות של העם היהודי, ואנחנו מקווים שהוא ייפסק יום אחד.
תודה רבה. Thank you.
that store.